טוב, ערב טוב, אנחנו השבת, כמו כל שנה בפרשת יתרו, אפשר לומר, מקבלים תורה מחדש, וכל שנה אנחנו עסוקים בפרשת יתרו מזווית אחרת, דרך אותו המפרש שבו אנחנו עוסקים באותה שנה, ואנחנו משתדלים במהלך השנים לראות מהם התנאים שאנחנו צריכים להכין את עצמנו כדי לקבל תורה, כפי אותם התנאים שעשו או התנהגו עם ישראל בקבלת התורה באותו דור, ובית, לא רק מה התנאים לקבל תורה, אלא כמו הכותרת שלפנינו, איך אנחנו גדלים בתורה. אשרי מי שגדל בתורה, איך אנחנו כל הזמן הולכים ומתפתחים בקבלת התורה. אז יש לפנינו בדף שלנו שני חלקים. החלק הראשון זה במקום מספר 2 יותר איך לקבל תורה, מהם התנאים הייתי אומר, הבסיסיים כהכנה לקבלת התורה, במקורות 3, 4 ו-5, כל המקורות האלה בחתם סופר, איך אנחנו ממשיכים לגדול ולהתפתח. אז אנחנו היום נעסוק בשני פסוקים, שהם בעצם הפתיחה, בתחילת פרק י"ט, הפתיחה למעמד הר סיני, וממילא מעמד מתן תורה. בואו נקרא את שני הפסוקים, אנחנו מכירים אותם, רק בואו אולי נתבונן בדרך כמה הערות. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. הפסוק הזה באופן פשוט מתאר, הייתי אומר, שני ממדים. ממד הזמן, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, חודש סיוון, ביום הזה, ראש חודש סיוון לפי חכמים, עד לכאן תיאור הזמן, באו מדבר סיני, תיאור מקום. אז הפסוק הזה לכאורה הוא פסוק טכני. הוא מתאר את נקודת הזמן ואת נקודת המקום, מתי הגענו ולאן הגענו. טוב, הפסוק הבא, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. יש הרבה שאלות על הפסוק הזה גם ביחס לפסוק הקודם, אבל בואו נזכיר לפחות שתי שאלות. שאלה ראשונה פשוטה, לפי סוף פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אז איפה אנחנו נמצאים בסוף הפסוק? במדבר סיני. ואז פתאום התורה חוזרת לאחור, סוף פרשת בשלח, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אבל את זה אמרת כבר בסוף הפסוק הקודם. אז אם אתה רוצה להגיד שנסענו מרפידים משום מה להזכיר לנו שבאנו מרפידים בפרשת בשלח, תגיד, וייסעו מרפידים ויבואו בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. למה התורה אומרת שבאו למדבר סיני לפני שהיא לכאורה חוזרת לאחור ומזכירה לנו שנסענו מרפידים ואז באנו למדבר סיני בפסוק השני? הערה ראשונה. הערה שנייה, באו למדבר סיני, הביאה למדבר סיני והחנייה במדבר סיני מוזכרת בשני הפסוקים האלה לא פחות ולא יותר מארבע פעמים. בפסוק הראשון פעם אחת, בסוף הפסוק באו מדבר סיני, ובפסוק השני שלוש פעמים. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, גם הפעם הקודמת באו מדבר סיני וכאן ויבואו לשון ביאה, ואחר כך ויחנו במדבר, חניה במדבר, ויחן שם, איפה שם? במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אם כן, ארבע פעמים התורה מזכירה בשני הפסוקים האלה, שבאנו להר סיני או למדבר סיני וחנינו במקום הזה. למה צריך לחזור על זה ארבע פעמים? מה היה רע אם את שני הפסוקים האלה, התורה הייתה אומרת בצורה הרבה יותר פשוטה. וייסעו מרפידים ויבואו בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים מדבר סיני, וייחן שם ישראל נגד ההר. זהו. למה כל האריכות הזאת וכל הסרבול הזה? אז בשלב הראשון אנחנו נענה על חלק מהשאלות באופן מאוד כללי דרך מקור 2, ואחר כך ניכנס קצת יותר לחזרה המרובעת הזאת לכאורה וביישום מרפידים שפתאום תקוע פה באמצע וכו'. אבל קודם כל דברים פשוטים במקום מספר 2. אומר החתם סופר, שני הפסוקים האלה, פסוק א' ב', מתארים בעצם את שתי ההכנות ההכרחיות כדי לקבל תורה. פסוק א', הכנה א', פסוק ב', הכנה ב'. פסוק א', החתימה שלו, באו מדבר סיני, זאת ההכנה הראשונה. פסוק ב', ויחן שם ישראל נגד ההר, לא לפי ההבנה המקובלת, תכף נראה, זאת ההכנה השנייה. מה זאת אומרת? אומר החתם סופר, מקור 2, אבוא בקצרה ואומר, כי תאוות או תאוות בעולם הזה היא אחד מבית דברים. יש שני סוגי תאווה מרכזיים בעולם שלנו. אחת, או גופנית, או תאווה חומרית, גופנית, פיזית וכולי, תכף נראה, והוא קרדום לחפור, ואדם משתמש בתאווה הזאת כי הוא רוצה לממש אותה, אז כקרדום לחפור בו כל מה הוא רוצה לחפור כדי לממש את התאווה הזאת, או תאווה רוחנית, נקרא לה נפשית, או רוחנית, והוא רדיפת הכבוד והגאון, כלומר הגאווה, והתרה להתגדל. אם כן, יש שני ממדים נמוכים באדם, הממד הגופני, הפיזי, הממד הנפשי, ואדם רוצה לממש את אהבת הגוף ואת אהבת הנפש, בעיקר את אהבת הכבוד והאגו, הגאווה, וכאן עם ישראל התגבר על שתי התאוות האלה. איך הוא התגבר על שתי התאוות האלה? כי הכנה לקבל תורה. אומר החתם סופר לפני כן, ועל בית אלו, על שתי הטענות האלה, על טענת הגוף וטענת הנפש, ועל בית אלו טענו קורח, דתן ואווירם. באומרם, א', לא ארץ זבת חלב ודבש הביאה תענו. אז קודם כל, טענה ראשונה, מה הבאת אותנו למדבר הזה? במדבר הזה אי אפשר לממש את אהבות הגוף, אתה הבטח לנו דבש ושמן. איפה הדבש ואיפה השמן? איפה החלב? אז לא ארץ זבת חלב ודבש וכו'. זאת התאווה הגופנית שחסר להם החלב והדבש, שהחלב והדבש הם כידוע שני סוגי מותרות. נכון? החלב זה מעבר למים, והדבש הוא מעבר לאוכל הרגיל. אז איפה כל ההבטחה הגופנית שהבטחת לנו, ארץ חיטה או שעורה, אז את שמן ודבש, כאן ארץ זבת חלב ודבש, איפה כל זה? זאת התאווה הראשונה, זאת, אז זה מה שהם טענו, שלא התממשה ההבטחה לכאורה הגופנית. ב', טענה שנייה, כי תסתרר עלינו, גם יסתרר. מה זה ההסתררות הזאת? והיא מניעת תאווה רוחנית להיותו נכנע תחת עול אדם. למה שאנחנו ניכנע תחתיך? למה שאתה תסתרר עלינו? למה שנכניע את עצמנו ביחס אליך? כך הם אומרים למשה ואהרון. אז אם כן, בני קורח או דתן ואווירם וקורח באו בשתי טענות. א', טענת הגוף לא ירד זבת חלב ודבש, וב', טענת הנפש תסתרר אלינו, גם יסתרר, למה אתה מקבל את ההנהגה. וכן קורח אמר, וכן אמר קורח, כי כל העדה כולם קדושים, ומה גבר בגוברין, למה אתה מתגבר אלינו, למה אתה מסתרר אלינו. ואמרו חז"ל, אומר החתם סופר נפלא, גר שבא להתגייר, גוי שרוצה להתגייר, להיכנס לעם ישראל ולקבל תורה, אומרים לו שני דברים. שני הדברים שמבררים איתו, האם הוא מוכן להתגבר על תאוות הגוף, האם הוא מוכן להתגבר על תאוות הנפש. מה אומרים לו? אומרים לו דבר ראשון, ישראל בזמן הזה סחופים ודחופים. היינו מניעת הגופניות. עם ישראל סובל, עם ישראל עני, עם ישראל סובל מכל מיני בעיות, חומריות כאלה ואחרות, נרדפים וכו' וכו'. אתה מוכן להיכנס לעם ישראל למרות שהוא שפל מבחינה גופנית, מבחינה חומרית? דבר שני אומרים לו, ועוד אומרים לו, דלת מיטות נמסרו לבית דין. יש ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אתה מוכן לקבל עליך את השררה של בית הדין? שאם אדם חותם מעיקר הדין, אז הוא חד ושלום בחטא חמור, הוא יכול להגיע עד כדי מצב של אחת ממיטות בית דין. והיא הכנעה, ההכנעה תחת יד האדם, כלומר בית הדין בישראל, להסתרר עליו, והוא יקבל עול סבלו. אז אם לאחר שאומרים לו, ישראל נרדפים מבחינה גופנית, ואומרים לו, אתה צריך לקבל עליך מרות על ידי בית הדין, אם הוא מוכן לקבל עליו ביטול תאוות הגוף, וביטול האגו והכבוד, ביטול תאוות הנפש, על ידי זה שבית הדין בישראל הוא זה שמנהל את ישראל, זה מראה שהגוי הזה יכול לקבל תורה. אומר החתם סופר, ואם בבית אלו התחתן, כלומר מקובל לקבל עליו את שתי ההגבלות הללו, הרי כבר מאס כללות עולם הזה בעבור אמונת השם יתברך. אם כן, שני תנאים לגוי שלקבל אותו לישראל. א', התגברות על תאוות הגוף, ב', התגברות על תאוות האגו, הכבוד, על תאוות הנפש. אז איך זה כתוב אצלנו בפסוקים? דבר ראשון אומר החתם סופר על פי הרמב"ן, וידוע מה שאמר רמב"ן בספר דברים, מדבר סיני נקרא חורב. למה דווקא המדבר הזה נקרא חורב? גם הר סיני נקרא הר חורב. למה? להיותו, המדבר הזה, יותר חורב ושמם משארי מדבריות. כל מדבר הוא מקום שמם. כל מדבר אין בו מימוש תאוות הגוף. מדבר סיני הוא השיא של המדבר. זה מדבר בריבוע, מדבר חורב, הוא חרב לגמרי. ולכן היות והוא יותר חרב אפילו משאר המדבריות, לכן הוא נקרא חורב. על כן גדל שם הסנה ביותר, אותו שיח קוצני, שהוא בעצם השיח שגדל במדבר, אבל במדבר היותר חרב. על כן בא כתוב להודיענו צדקתן של ישראל ותשובתם, שמה? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שהם ידעו שהם הולכים לקבל תורה, ביום הזה באו מדבר סיני. הם היו מוכנים לבוא למדבר, ובפרט למדבר סיני, שהוא המדבר היותר חרב, ובזה הם גילו שהם מסוגלים להכניע את אהבות הגוף, הרי היה, באו מדבר סיני, ולא נעלמו, ולא ברחו, ולא כיתרו, וכו'. אז הפסוק הראשון, בעיקר סופו, באו מדבר סיני, מלמד על זה, שם ישראל התגבר על תאוות הגוף שלו. והפסוק השני, ואמר בחודש השלישי, אולי עוד לפני הפסוק השני, עדיין המשך הפסוק הראשון, ואמר בחודש השלישי, ביום הזה שכיוונו, אחרי שלושה חודשים או חודשיים וחצי לקבל תורה, באו מדבר סיני והיה כאן מקום להתרעם. אז זה הדבר הראשון. אני חוזר רק לסוף הקטע הראשון שלא קראנו. על כן בא כתוב להודיענו צדקתן של ישראל ותשובתם, עד שסבלו כל זה בשמחה. אז זה הממד הראשון. הכנעת תאוות הגוף. הממד השני, ואיחן שם ישראל נגד הר, אומר חתן סופר דבר מאוד מעניין, מה זה ואיחן שם ישראל נגד הר? כי עד אתה, לפני שחנו נגד הר סיני, אל מול הר סיני, הייתה כל העדה שווים אלו כמו אלו. רמסו חומר וטית במצרים. במצרים, כל עם ישראל, לכל מדרגותיו, היו שווים. מצד מה היו שווים? מצד שהם משועבדים. אז כולם היו משועבדים. הגדולים, הקטנים, הגברים, הנשים, הילדים, כולם היו משועבדים. היות וכולם היו משועבדים, לא הייתה הבחנה בין המעלות השונות שבעם ישראל. אבל כשהגיעו להר סיני, לפי קבלת חכמים, לא כולם חנו באותו מקום. משה ואהרון התקרבו קדימה. הכהנים קצת מאחור. העם עוד יותר מאחור. לפי חז"ל, תראו בהקדמה של הנציב, כל אדם עמד בהר סיני לפי המדרגה הרוחנית המיוחדת שלו, המדויקת שלו, המתאימה לו. זאת אומרת, פתאום התחילו להופיע מעמדות בעם ישראל. יש את אלה שמתקרבים יותר קרוב אל ההר, יש כאלה שיותר רחוק מן ההר וכו'. וכאן היו יכולים לשאול, רגע, למה אתה יותר קרוב? למה אני רחוק? כאן היה האגו והכבוד יכול להתעורר. ואיחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, בשם רשי. למרות שהתחילו הופעת המעמדות בחנייה אל מול הר סיני, כל אחד לפי מדרגתו הרוחנית, ואף על פי כן חנו כאיש אחד בלב אחד, אם כן ביטלו את האגו ואת הכבוד. כשאנו משועבדים במצרים, לא היה אגו ולא כבוד. כולם עובדים בחומר ובטית ובלבנים, אין הבדל למעמדות. כשעם ישראל מגיע להר סיני לפני קבלת התורה, וכל אחד חונה בדיוק במקום המתאים לו, פה פתאום מתחילים להיראות ההבדלים. ואף על פי כן, ואיחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, אז אם כן התבטלו, התבטלה, התבטל הכבוד, התבטל האגו, זאת ההכנה השנייה. בואו נקרא את זה. ולא זה לבד, אלא גם ויחנו שם במדבר, ואיחן שם ישראל נגד ההר, כי עד אתה הייתה כל העדה שווים, אלו כמו אלו רמסו חומר וטית במצרים, ואתה התחילם להפריש, התחיל להבדיל בין המדרגות השונות שבאומה. אלו יחנו במדבר, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ואלה התקדמו יותר נגד ההר, ואלו נתקרבו נגד ההר. אז ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, זה פסוק כללי לכלל ישראל, היו כאלה שחנו במדבר, היו כאלה שהתקרבו יותר נגד ההר. משה ואהרון אפילו עלו על ההר, יחסית. אז אם כן, כל אחד במדרגה אחרת. ואלו, אז התחילם להפריש. אלו יחנו במדבר, ואלו נתקרבו נגד ההר, והם יחידי סגולה נחשבים כאיש אחד נגד ריבוי העם, אשר חנו נגד ההר סמוך לו. ומשה נתקרב יותר, ועלה אל האלוקים. אם כן, אתה, יש קפדה אחרת. במה כוחכם יפה להיות מסתרר אלינו? ומה ראו אלו להתקרב יותר? ואף על פי כן, לא אמרו למה הבדלי הכבוד האלה, למה הבדלי המעמדות האלה, למה אלה מתקרבים יותר, אלה מתקרבים פחות. ואת הכל סבלו לאהבה את השם ותורתו, אם כן התגברו על תאוות הנפש, האגו והכבוד, היינו ממש כגר שבא להתגייר. כלומר, כמו גר, שכדי שנקבל אותו לישראל, הוא חייב להתגבר על שתי תאוות, תאוות הגוף, ישראל סחופים, דחופים, נרדפים, שפלים, נמוכים מבחינה גופנית, ב', אתה מקבל עליך ארבע מיטות בדין, אתה מקבל עליך את השררה של בית הדין, אז כמו שגוי שרוצה להתגייר צריך להתמודד ולהכניע את אהבת הגוף ותאוות הנפש, כך עם ישראל, להבדיל, כגויים הבאים להתגייר לקבל תורה, היו צריכים להכניע את שתי התאוות, תאוות הגוף ותאוות הנפש. תאוות הגוף הכניעו על ידי זה שהגיעו למדבר, החרב ששם אי אפשר למצות את תאוות הגוף, ותאוות הכבוד ואגו על ידי זה שלמרות שחנו נגד ההר ובמדבר, כל אחד לפי מדרגתו, לא קינו זה בזה, לא התרעמו זה על זה, לא הסתררו זה על זה, ויחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד. יוצא לפי זה, ששתי ההכנות הבסיסיות, לפי החתם סופר, לקבל תורה, זה לשים את הגוף בפרופורציות, ולבטל את האגו ואת הכבוד, את המידות הקשות או הרעות, שבנפש האנושית, ולהתגבר על האגו והכבוד האלה. אז אם כן, הכנעת הגוף והכנעת הנפש, אלה שתי ההכנות הבסיסיות, כדי שנוכל לקבל תורה. מי שלא מכניע את הגוף, הוא לא מוכן לבוא למדבר, יש לו בעיה. מי שהוא מתחיל לחפש את האגו ואת הכבוד, ולמה הוא יותר טוב ואני פחות טוב וכו', אין לו אפשרות לקבל תורה. אני חושב שאחד הדברים הכי יסודיים, כל אחד מאיתנו שבא למכון מאיר, אז הוא עובר את זה בשרו. מצד אחד הוא שם את הגוף, את הממון, את הרכוש, את יצרי הגוף, את הביטויים של היצרים האלה וכו'. הוא שם אותם באיזושהי פרופורציה. הוא חונה במדבר. מכון מאיר כמדבר, אם אפשר לומר, יחסית. ומצד שני, זה אפשר להגיד עכשיו בלב שקט. ברוך השם, במקום הזה אין אגו ואין כבוד ואין קינה ושנאה ותחרות. כל אחד במקומו וכל אחד לפי מדרגתו, וכולם אוהבים אחד השני ושמחים אחד בשני, והכל בסדר. אלה שני התנאים הבסיסיים, האלמנטריים, לקבל תורה. יש גוף, אין תורה. יש גוף יתר, אין תורה. יש אגו וכבוד, יש נפש יתרה, אין תורה. אלה שני התנאים. תנאי ראשון, סוף פסוק א', באו מדבר סיני, התגברו על תאוות הגוף. סוף פסוק ב', התנאי השני, ואיכן שם ישראל נגד ההר, התגברו על תאוות הנפש, על האגו והכבוד. בסדר. אז אלה שתי ההכנות הבסיסיות, לפי דרכו של החתם סופר. אחרי שסידרנו את הגוף ואת הנפש במדרגות הנכונות, עכשיו יכולה להופיע התורה דרך השכל של התורה וכו' וכו'. בסדר. אז מה בעצם ענינו? ענינו מה התוספת של פסוק ב' על גבי פסוק א'. פסוק ב', התוספת שבו ואיכן שם ישראל נגד ההר כנגד התגברות על הכבוד והאגו, אל מול פסוק א', באו מדבר סיני, שזה כנגד השתלטות על תאוות הגוף. אבל לא ענינו עדיין למה ויישום מרפידים מופיע בתחילת פסוק ב' ולא בתחילת פסוק א'. לא ענינו עדיין למה צריך להגיד פעמיים באו מדבר סיני, ופעמיים שחנו במדבר סיני או בהר סיני. מה הכפילות הזאת? מה הצורך בדבר הזה? אומר החתם סופר במקור 3, דבר נפלא ביותר, שמקורות 4 ו-5 הם השלמה והרחבה ודיוק של מה שהוא אומר במקור 3. אומר החתם סופר, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ועשו מרפידים ועבור מדבר סיני, ואיך אנשם ישראל נגד ההר, אלו שני הפסוקים שלנו. אומר החתם סופר, יש לדייק כתובה. א', איך אחר שכבר חנו, אמר שנסו מרפידים? השאלה ששאלנו מקודם. הרי כבר נסו מרפידים לפני כן, אבל בסוף פסוק א' כתוב, באו מדבר סיני. אז איך אחר כך שוב פעם אתה נזכר ועשו מרפידים? הלאה, דבר שני, ותו ועוד, ויחנו במדבר, ואחר כך ויחן שם ישראל, סוף פסוק ב', פעמיים חניה, כפל עניין, או כפל עניין, למה צריך פעמיים? אז לפי החתם סופר הקודם, לפי הפירוש שלו הקודם, במספר 2, והחנו במדבר זה אלה שהיו רחוקים יחסית מההר, המדרגה יותר נמוכה בישראל, ויחן שם ישראל נגד ההר, זאת המדרגה יותר עליונה. אבל כאן בכיוון פה, בשתיים, בשלוש, הולך בכיוון קצת אחר. אז אם כן, מדוע הכפילות ולמה רפידים מופיע לכאורה מאוחר מדי בפסוק ב'. אומר החתם סופר דבר נפלא ביותר. אני כשראיתי את זה פעם ראשונה, לפני כמה ימים, התפעלתי מאוד. הוא אומר ככה, דברים ישרים ופשוטים, וצריך להדגיש את הדברים האלה. אומר החתם סופר כך, ויש לומר, לפי מה שכתבתי במקום אחר בעריכות, על פסוק בקש שלום ורודפהו, שחלק מהמקומות שהוא עוסק בזה זה מקורות 4 ו-5, כאן זה בפרשת יתרו בליקוטים, מקור 4 זה חתם סופר על בראשית, ומקור 4 זה חתם סופר על בראשית, ומקור 5 זה תורת משה על ויקרא. בשני מקומות אחרים לגמרי. אבל אומר החתם סופר אצלנו, בואו נחזור רגע ל-3. מה זה הפסוק הזה, בקש שלום ורודפהו? היה צריך להיות כתוב, רדוף ובקש שלום. נכון? אם הגעתי לשלום, הגעתי לשלמות, הגעתי לשלם, אז מה יש אחרי זה לרדוף? תגיד, רדוף ובקש, שלום. או בקש ורדוף, שלום, הגעת לשלום, אין יותר מה לרדוף. למה המילה ורודפה הוא מופיע אחרי השלום? ומה זה בקש שלום? מה יש לבקש כדי שתהיה כאן מציאות של שלום? אומר החתן סופר נפלא. אז יש כאן שתי הערות על הפסוק הזה, או על החלק הזה בפסוק. קודם כל, איזה בקשה אנחנו צריכים לבקש כדי שיופיע השלום? ב', מדוע לאחר שהופיע השלום יש עוד מה לרדוף? בקש שלום ורודפהו. מה הבקשה לפני השלום ומה הרדיפה לאחר השלום? אומר החתן סופר נפלא. ויש לפרש לפי מה שאמרתי במקום אחר, באריכות על פסוק בקש שלום ורודפהו, שצריך לעלות לאט לאט באופן שיעשה שלום בין שכלו לטבעו. בואו נעשה סדר. הרי אמרנו לפני כן שצריך להכניע את הגוף וצריך להכניע את הנפש. הטבע האנושי הוא מופיע בשתי המדרגות הנמוכות שבאדם, המדרגה הגופנית, המדרגה הנפשית. עכשיו, המדרגה הגופנית והמדרגה הנפשית, יש בהם כוחות, יצרי גוף וכישרונות גוף, יצרי נפש וכישרונות נפש, שרוצים לצאת אל הפועל. אז מה זה השלום הזה שאנחנו צריכים לבקש אותו? אומר החתם סופר, שצריך לעלות לאט לאט באופן שיעשה שלום בין שכלו לטבעו. בואו נדבר במושגים של בית מדרש. אדם מגיע לבית מדרש, לומד תורה. איזה ממד באדם לומד תורה? שכל. איזה ממד לומד עכשיו? השכל. מה אני לומד? אני לומד ערכים, אני לומד אידיאלים, אני לומד מה צריך להיות, אני לומד לאן צריך לשאוף, אני לומד סדרי עדיפויות. קיצור, אני לומד את העולם היותר אידיאלי. יפה. מה הסכנה בדבר הזה? איזה סכנה איך שאני משך את השכל שלי לאידיאלים גבוהים, עליונים, רחוקים? מה הסכנה? שהשכל מתקדם מאוד מהר קדימה, והטבע שלי, הגוף והנפש, בכלל לא נמצא שם. ואז יכול להיווצר איזשהו פער בלתי אפשרי בין הכמיהה אל המימוש, נקרא זה התיאורטי, של אותו שכל שלמדתי, לבין המציאות שלי בפועל, איפה הגוף שלי נמצא, איפה הנפש שלי נמצאת, למה אני שייך? באמת. אומר החתם סופר, שלב ראשון שאדם צריך לבקש, או שלב ראשון שאדם צריך לעשות שלום, זה לבקש שהשכל ירומם את הטבע למדרגת השכל. שלא יהיה פער בין השכל, בין הידיעות האידיאליסטיות, האידיאולוגיות, העליונות, לבין הטבע הבהמי, האנושי, החומרי, הגופני והנפשי. לכן בקש שלום. שלום, שלם, שלום, הסכמה, התאמה בתא ואלף, בין השכל לבין הטבע. ואנחנו צריכים לבקש, לא כבקשה סגולית, אני מבקש ממך שתעשה לי שלום בין השכל לטבע. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בסייעתא דשמיא, אבל אנחנו צריכים לרומם קצת את הטבע, על ידי שנשים את הגוף ואת הנפש בגבולות הגזרה. א', באו מדבר סיני, ב', ואיך שם ישראל נגד ההר. ממילא כשאנחנו שמים את הגוף ואת הנפש בגבולות הגזרה שלהם, אז השכל שלוקח אותנו יותר קדימה, יותר רחוק, למקום האידיאלי, צמצם את הפער, אם אפשר לומר, יצמצם הפער בין הגוף והנפש לבין השכל. אז בקש שלום זה לא לעמוד בתפילה ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, תעשה לי שלום בין השכל לטבע. אני צריך לעשות שלום בין השכל לטבע. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אבל זה מתחיל מהמחויבות שלנו, מהבחירה החופשית שלנו. איך אנחנו מייצרים שלום באופן יחסי בין שכל לטבע? עושים את שתי ההכנות לקראת מתן תורה. הכנה ראשונה, השפלת התאוות הגופניות לגבולות הגזרה הרצויים. ב', השפלת האגו והכבוד, לא לבטל את הערך העצמי, אבל לא להתמכר לאגו ולכבוד, כמו לא להתמכר לתאווה או לתאוות הגופניות. אז זה הדבר ראשון, שצריך לעלות לאט לאט, ההשלמה הזאת, ההתאמה הזאת, בין השכל לטבע, היא לא ביום אחד. היא עלייה בהדרגה, בקש שלום. אנחנו מבקשים שלאט לאט אנחנו ניצור איזושהי התאמה, איזושהי לא זהות, כן, המילה התאמה יותר טובה, איזושהי התאמה בין האידיאל השכלי לבין הטבע הגופני. אז שצריך לעלות לאט לאט באופן שיעשה שלום בין שכלו לטבעו. יפה. אז נגיד שהכננו את הגוף בגבולות הרצויים, נגיד שחררנו את הנפש בגבולות הרצויים, נגיד שהגענו לבית המדרש והשכל למד תורה, ונגיד שלאט לאט נוצר היחס הנכון בין שכל לטבע, ונגיד שהגענו ליחס הנכון הזה. יבוא אדם ויאמר, שמע, אתה יודע איזה עבודה עשיתי? להכניע את הגוף? להכניע את הנפש? להתאים בין השכל לגוף ולנפש? זהו, נגמר! יושב רגל על רגל על זרי הדפנה. אומר הפסוק, אומר דוד המלך, אחרי שביקשת שלום, ורודפהו, תרדוף את השלום. מה זה לרדוף את השלום? אומר החתם סופר, תקפצו רגע לארבע, נפלא ביותר. ועניין השלום פירשתי במקום אחר, אצלנו בשלוש. והוא ההליכה ממדרגה למדרגה, עד שיסכים הגוף על זה, כאן הכוונה הגוף והנפש, ויורגל בה, ואחר כך יעתק למה שאחריה. לא אשרי מי שגדול בתורה, שהגדול הכוונה יש תחנה סופית ונגמר הסיפור. אשרי מי שגדל בתורה. אז מה זה הרדיפה הזאת? אומר חתם סופר, וזהו בקש שלום ורודפהו, אחר שכבר נעשה השלום ואורגל הגוף, אחרי שסוף סוף אדם עבד לאט לאט, התקדם קימה קימה, עד כדי כך שהשכל והטבע נהיו תואמים, אומר לך אדם סופר, אומר דוד המלך, אחרי שיש כבר שלום, מה צריך לעשות? תרדוף עכשיו את השלום הזה. תחרחר ריב ומלחמה, כבר אני קורא לשונו, בין השכל לבין הטבע, כי עכשיו אתה יכול להגיע כבר לשכל חדש. יותר עליון. ואז השכל יתקדם עוד שלב אחד קדימה, והטבע שיתקדם לשלב הקודם, שוב נוצר פער בין השכל לבין הטבע. אז אחרי שהגענו אל השלום, אנחנו צריכים לרדוף את השלום הזה, לחרחר ריב ומלחמה עם השלום הזה. למה? כדי לפנות את הקומה הבאה. נשוי מי שגדל בתורה. עוד פעם, וזהו בקש שלום ורודפהו, אני קורא בארבע, אחר שכבר נעשה השלום והורגל הגוף, יבוא אדם ויאמר, סוף סוף, נשב רגל על רגל, אפשר להיכנס למנוחה, ירדפנו ויגרה ריב ביניהם במדרגה היותר טובה מזאת. ואז המדרגה השנייה, אחרי שהוא חרחר מלחמה בין השכל שקידם אותו הלאה לשלב השני לבין הטבע, כי הוא קידם את הטבע ונוצר שוב השלום, בקש שלום, שלב שלישי, עוד יותר שכל. שכל זה לא רק ידיעות, אלא שכל זה המדרגה הרוחנית, זה השאיפה הרוחנית, ההתפתחות. ואז עוד פעם נוצר פער. אז כל החיים כולם זה בעצם בקש שלום ורודפהו, בקש שלום ורודפהו, בקש שלום ורודפהו. אשרי מי שגדל בתורה. כלומר, כל הזמן אנחנו צריכים להכניע את הנפש ואת הגוף בקריטריונים הנכונים, במידות הנכונות, ולאט לאט לרומם את אותם הממדים הנמוכים, הגוף והנפש, למדרגת הידיעות השכליות, וגם לאחר שהגענו לאיזושהי התאמה ושלום, אנחנו עכשיו צריכים לחרחר מלחמה ביניהם, כלומר, לקנות שכל יותר עליון, כלומר, להעמיד שאיפות רוחניות יותר עליונות, ואז עוד פעם נוצר פער בין השכל, או השאיפה הרוחנית יותר עליונה, לבין הגוף והנפש שהגענו אליהם במדרגה הקודמת, ואז אנחנו עוד יותר יוצרים את השלום בשלב השני, וכן על זה הדרך ללא סוף. בקש שלום ורודפהו. איך זה קשור לויסו מרפידים? אומר חתן סופר נפלא. אני חוזר לשלוש. עוד פעם. ויש לומר, או ויש לפרש, שורה חמישית במקור שלוש. ויש לפרש, לפי מה שאמרתי במקום אחר בעריכות על פסוק בקש שלום ורודפהו, שצריך לעלות לאט לאט באופן שיעשה שלום בין שכלו לטבעו. אוקיי, אז הגענו לשלום הזה, ומיד שיהיה לו שלום, ירדפהו לשלום ההוא. יסכסך בין השלום בין השכל לבין הטבע. יפריע לשלום הזה, יערוס את השלום הזה. למה? כדי להגיע למדרגה יותר עליונה. ומיד שיהיה לו שלום, ירדפהו לשלום ההוא, ויעלה למה שלמעלה. וכן לעולם. מאיר החתם סופר הערה חשובה. אמנם, אף על פי שתמיד במרכאות, צריך לסכסך בין השכל לבין הטבע, נכון? אז אף על פי שצריך לסכסך בין השכל לטבע, זה נכון? ואפשר להתקדם לכאורה עד אינסוף, אומר חתם סופר, יש גבול. יש גבול כמה אפשר למתוח את הגוף ואת הנפש, כמה אפשר לצמצם את כוחות הגוף ואת הנפש, כי סוף סוף גם אנחנו ברא אדם בעולם הזה, ובעולם הזה הכוחות האלה צריכים לצאת אל הפועל, ולכן אף על פי שכל הזמן אנחנו מסכסכים ויוצרים שלום, רודפים ויוצרים שלום, רודפים ויוצרים שלום, יאמר אדם, רגע, לאן זה מגיע? עד אין סוף? עולם הבא זה אין סוף, אבל בעולם הזה יש סוף. לכן מיד שיהיה לשלום ירדפהו לשלום הוא ויעלה למה שלמעלה וכן לעולם, אומנם לבסוף יש לכל אדם שום גבול או שום, הוא צריך לשים גבול, גבול או שום מלשון שומה, לבסוף יש לכל אדם שום גבול אשר לא יכול לעבור גבולו ושם יעמוד על כורחו. זה משה רבנו כמשל שהגיע לשיא השיאים וזהו, עד לא יראני אדם וחי, ראית את אחריי ופניי לא יראו וכו', אספק לה מהירה וכו' וכו'. ולזה כתיב במקום אחר, סור מרע ועשה טוב ושכון לעולם. אז מצד אחד בקש שלום ורודפהו, מצד שני אחרי שרדפת ועוד פעם שלום ורדפת ועוד פעם שלום ורדפת ועוד פעם שלום, יש תחנה סופית שמבחינת האדם בעולם הזה ומבחינת כל אחד מאיתנו לפי כוחותיו אישיותו ויכולותיו הרוחניות, יש גבול שאותו הוא לא יכול לעבור אלא שם הוא שוכן לעולם. לכן נאמר בפסוק סור מרע ועשה טוב ושכון לעולם, כלומר כי שם משכנו לעולם ולא יעבור הגבול ההוא. אז יש התפתחות אבל יש גם קצה שלשם אפשר להגיע. אומר החתם סופר, גם כתבתי בדרשת שבת הגדול כי העולים בית השם יהיה בכל יום בעיניהם כאילו היום מתחילים לעלות ולא עלו עדיין שום מדרגה כלל. כמו שרב כותב בהרבה מקומות, שצדיקים גמורים צריכים להשתדל להיות בעלי תשובה. מה התכונה של צדיק גמור? שכביכול הוא גמר את המלאכה, גמור. מה התכונה של בעל תשובה? שתמיד יש לו בעלות על התשובה, הוא כל הזמן הולך ומתפתח. כמובן עד הקצה שלשם כבר אי אפשר יותר להגיע. עכשיו איך זה קשור אלינו לפסוקים שלנו? תראו נפלא. פסוק ראשון, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אם כן, המדרגה הראשונה שאליה עם ישראל הגיע הוא מדבר סיני. מה קרה במדבר סיני? הייתה איזושהי התאמה בין השכל לטבע. הכננו את עצמנו, לפחות לפי הפירוש הקודם, ביחס לגוף, יש התאמה בין השכל לבין הטבע. יפה. ואז פתאום ויסו מרפידים. מה זה ויסו מרפידים? אני אומר רגע בעל פה, אומר חתם סופר, ויסו מרפידים פה, זה לא ויסו מרפידים של פרשת בשלח, אלא המדרגה שאליה הגענו בסוף פסוק א', באו מדבר סיני, של השלם, של השלום, בין השכל לטבע, באופן יחסי למדרגה הבאה, שהיא בפסוק ב', ויבואו מדבר סיני, אבל יבואו מדבר סיני של פסוק ב', הוא מדרגה אחרת מבאו מדבר סיני של סוף פסוק א', אלא באו מדבר סיני, זאת מדרגת השלום הראשונה, סכסכנו, חרחרנו מלחמה בין השכל לטבע, ואז נסענו מרפידים, כלומר המדרגה הראשונה שנקראת מדבר סיני, היא אחרי זה הייתה ביחס אלינו, בעינינו, אנחנו צריכים לראות אותה כרפיון ביחס למדרגה הבאה שאנחנו צריכים להגיע. אז הרפידים של פסוק ב' זה מדבר סיני של סוף פסוק א', ויבוא מדבר סיני של אמצע פסוק ב' זה מדבר סיני אחר של פסוק א'. לכן ויסו מרפידים זה לא חזרה לפרשת בשלח, אלא כל אדם צריך לראות את עצמו שגם כשהוא הגיע למדרגה בחינת מדבר סיני השלמה בין שכל לטבע, יש לו רפיון חדש ביחס למדרגה יותר עדונה שהוא מסוגל להגיע אליה, ומשם הוא נוסע מרפידים למדרגה חדשה מדבר סיני. בואו נקרא רגע לשונו. וזהו בחודש השלישי, בפסוק הראשון, ביום הזה באו למדרגה הנכבדת שזכו לבוא מדבר סיני, שהוא מדרגה נפלאה, לפי הפירוש הקודם, הכנעת הגוף. כאן אומר חתם סופר רמז, כי מדבר סיני, גימטריה 376, תבדקו אחר כך, כי מדבר סיני גימטריה שלום. המילה שלום בגימטריה מדבר סיני, שניהם שווים 376, טוב כרמז. דוק ותשכח, תבדקו אחר כך. ובבואם לשם, אם כן, ביום הזה באו מדבר סיני, הגיעו למדרגת השלום. ביקשו את השלום והגיעו אליו. אבל אחר כך, ויסו מרפידים, רדפו את השלום. הייתה להם מדרגה הקודמת, שנקראת מדבר סיני, רפויה בידיהם ביחס למה שהם מסוגלים. גם המילה רפידים, היא מזכירה לנו את המילה רדיפה, וכו'. ובבואם לשם, למדבר סיני של סוף פסוק א', היה בעיניהם כאילו מתחילים תחילה לעלות ולישא מרפידים, שהוא שם הונח על הרפיון מדברי תורה. והיה בעיניהם המדרגה המעולה ההיא שכבר השיגו בבואם למדבר סיני בסוף פסוק א', מכל מקום היה זה בעיניהם כאילו רפידים. אז אם נשאל לפי החתם סופר, מה זה מדבר סיני של סוף פסוק א', יאמר לך רפידים של פסוק ב'. ומה זה מדבר סיני של פסוק ב', זה בכלל לא מדבר סיני של פסוק א'. אלא כל הזמן זה השתלשלות והתפתחות אינסופית וכו'. מכל מקום, כשהגיעו למדבר סיני בסוף פסוק א', היה זה בעיניהם כאילו רפידים, ונסו מרפידים וחזרו למדבר סיני, אבל לא מדבר סיני של פסוק א', אלא למדרגה מעולה, שהיא נגד מדרגה הראשונה, כערך מדבר סיני לרפידים, וכן בכל שעה ושעה הוסיפו כך אומץ, עד שהגיעו לסוף המדרגות, עד שסוף חנייתם ומעמד גבולם אשר לא יכלו לעבור עוד, שכנו שם לעולם, היה, ואיכן שם ישראל נגד ההר. אם כן, באו מדבר סיני מדרגת שלום א', ויבואו מדבר סיני מדרגת שלום ב', ויחנו במדבר מדרגת שלום ג', אבל ואיכן שם ישראל נגד ההר, זהו, זה הסוף. זאת המדרגה היותר עליונה. לכן, ויסו מרפידים, זה לא חזרה לאכול או פרשת בשלח. זה בדיוק עליית המדרגות. ולכן, ואיכן שם ישראל נגד ההר, הוא לא זהה בכלל לשלושת המדרגות הקודמות של הבאו והבאו, ויחנו במדבר. מדרגה אחרת לגמרי. יוצא לפי זה, שיש שלושה עקרונות. שאם אנחנו רוצים לקבל תורה, אנחנו חייבים להיות שייכים לשלושת העקרונות האלה. קודם כל, לסדר נכון את הגוף ואת הנפש, איך אנחנו כן מוצאים אותם מהכוח לפועל, ואיך אנחנו שמים להם גבולות גזרה. זה לפי הפירוש הראשון, שני הפסוקים, באו מדבר סיני, ואיך אנשם ישראל נגד ההר. לא משתעבדים לתאוות הגופניות, ולא מתמכרים לאגו ולכבוד. זה דבר ראשון, הכנה ראשונה. ב', אחרי שהגענו למדרגה הזאת, של הכנת הגוף והנפש, עכשיו אנחנו שייכים אל השכל האלוהי. אבל השכל האלוהי, הוא לוקח אותנו רחוק. אבל אם אנחנו סידרנו נכון את הגוף ואת הנפש, אז ייווצרו יחסים נכונים בין שכל לגוף ונפש. אז א', לשים גבולות לגוף ולנפש, ב', לסדר את השלם, את השלום, בין הגוף לנפש והשכל. יפה. מדרגה שלישית, שאולי המדרגה הכי עליונה, הכי חשובה, הכי יסודית, גם כשהגענו לאיזושהי התאמה והשלמה בין השכל לבין הנפש והגוף, צריך לרדוף את המדרגה הזאת, כלומר, לבטל אותה או לחכר בה, כמו שאמרנו, ריב ומלחמה, כדי להגיע למדרגת שלום יותר עליונה, עד שבסוף, אחרי 120, ואיכן שם ישראל נגד הר, שם זה כבר החניה האחרונה, אי אפשר יותר להתקרב. יפה או לא? מה? היה שווה לבוא בקור הזה? לפחות לי היה שווה לבוא. חתם סופר? עכשיו יבוא אדם ויומה, רגע, איך אני מתקדם? באו מדבר סיני ועבור מדבר סיני, איך אני עושה את זה? אומר חתם סופר, עוד הערה, כל כך נכונה, כל כך מצויה. תראו, וכאן אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד. אומר חתם סופר, מקור 5. לכל הפסוקים אחרים, פרשת החרמות, נאמר כך. והנה כתיב, פרשת החרמות שבספר ויקרא. אז פסוק אחד אומר, או החלק הראשון של הפסוק, את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם. משפטים, בדרך כלל זה עניינים של בן אדם לחברו. גם היום בית משפט זה בן אדם לחברו. חוקים זה בדרך כלל בן אדם למקום. מה שכתוב ברוך הוא חקק ולולי חקיקתו לא היינו מעלים על דעתם. נכון? אין להם הבנה. כמו שעטנז למשל. יפה. לגבי המשפטים בן אדם לחברו, עליהם נאמר את משפטי תעשו. אם כן אנחנו צריכים לעשות משפט. לגבי החוקים נאמר שאותם אנחנו צריכים לשמור ואת חוקותי תשמרו. מה ההבדל בין לעשות משפט לבין לשמור חוקים? ואז המסקנה של כל זה, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, תכף נראה מה זה ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. בחלק הזה, בפסוק הזה, נאמר גם שם השם וגם שם אלוקים. גם שם השם מידת הרחמים, גם שם אלוקים מידת הדין. הלאה, פסוק הבא, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, פה פתאום השמירה, לפחות לפי פירוש החתם סופר, תכף נראה, היא מיוחסת לא רק לחוקים, אלא גם למשפטים, תכף נראה מה זה אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אשר יעשה אותם זה גם לחוקים וגם למשפטים, כך הוא מפסק את הפסוק, ואז אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אז הוא מגיע למדרגת חיים, אני השם, ופתאום נעלמה מילה אלוקים. בניגוד לסוף הפסוק הקודם, אני השם אלוקיכם, פה נאמר אני השם. בניגוד לפסוק הראשון, ששם את החוקות, רק את החוקות צריכים לשמור, בפסוק השני, גם את המשפטים צריך לשמור, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. פסיק. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. אם כן, מה ההבדל? מדוע בפסוק הראשון רק החוקים נזקקים לשמירה, ואילו הפסוק השני גם המשפטים? ומדוע בפסוק הראשון מידת הדין נמצאת אני השם אלוקיכם, פסוק השני אני השם בלי אלוקיכם, אין אלוקים. אומר החתם סופר נפלא, למעלה בצד שמאל. והעניין, וזה בדיוק הסוגיה שלנו, והעניין כי כתוב בחובות הלבבות, שער התשובה פרקי, חסידים הראשונים היו פורשים עצמם מ-70 שערי המותר, שלא ייגעו בשער אחד איסור. ככל שאתה יותר חסיד, אתה שם לעצמך סייגים, כמובן בגבולות גזרה לא להגזים, אבל מצד שני כן נשים את הסייגים, כי גם בסייגים יש את התוכן של האיסור עצמו, כמו שרב כותב במוסר אביך. עד כדי כך לאן הם הגיעו החסידים הראשונים האלה? כי הסייג נעשה להם כתורה עצמה, הסייג שהם עשו נהפך להם להיות ממש התורה, זה לא איזה מין מותר או ספר, אלא זה נהפך להיות ממש התורה עצמה, כי הסייג נעשה להם כתורה עצמה, ועשו סייג לסייג, ואחר הרגל בזה סייג השני, עשו לו שלישי, על דרך שפרשתי במקום אחר, בקש שלום ורודפהו. אז אם כן, 70 שערי מותרות היו עושים סייג שהפך לתורה, שאז חטפו את התורה הזאת, עשו סייג חדש שנפך לתורה, ורדפו גם את זה, וכן הלאה, זה הדרך, עד 70. יפה. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, במה יותר קל להתפתח בתחילת הדרך? בבן אדם למקום או בן אדם לחברו? ומה יותר קל? בן אדם למקום? מה ההבדל בין עשייה לבין שמירה? למה לגבי המשפט כתוב תעשו? לגבי המשפטים, את משפטי תעשו, ולגבי החוקות תכתבו תשמרו, נכתב תשמרו, אומר החתם סופר, וידוע, אבל אני אגיד את זה רגע אחרת, כשאנחנו מבקשים את השלום בין השכל לטבע, במה קל יותר בשלב הראשון לחרחר מלחמה בין השכל לטבע? בעניינים שבאדם למקום או בעניינים שבאדם לחברו? אומר החתם סופר, וידוע כי בתחילת העניין יותר נוח לאדם להתחסד ולהוסיף סייגים בדברים שבין אדם למקום. נכון? להבדיל אלף הבדלות, לפעמים אנחנו קוראים לזה עצבנות דתית. נכון? אל מול אלוהים זה מאוד קל להחמיר ועוד להחמיר ועוד להחמיר ועוד להחמיר. כמובן זה צריך להיות בהדרכה, זה צריך להיות בשום שכל, צריך תלמיד חכם שילווה את זה, שלא נגזים פה וכולי, אבל ברור שיותר קל כביכול להתקרב לריבונו של עולם דרך הסייגים שהפכו לתורה, כלומר לרדוף את השלום במדרגה הקודמת, יותר קל לרדוף אותו דרך העניינים או התחומים בדרך כלל של בן אדם למקום. ובן אדם לחברו יותר קשה לנו. לכן, וידוע כי בתחילת העניין יותר נוח לאדם להתחסד ולהוסיף סייגים בדברים של בן אדם למקום, מאשר מלהיכנס לפנים משורת הדין בן אדם לחברו, כי קינת איש מרעהו היא. יש הרבה בעיות, הרבה סיבות, מדוע בן אדם לחברו יותר קשה לנו מבן אדם למקום. ולכן בואו רגע נתקדם בעל פה. ולכן הפסוק הראשון נאמר, לגבי המשפטים שהם בן אדם לחברו, את משפטיי תעשו. מה שאמרתי לכם בן אדם לחברו, זה תעשו, לא מצפה מכם ליותר. בלי סייגים. אל תרדפו את השלום שהגעתם בן אדם לחברו. תשאירו אותו איך שהוא. לגבי החוקים שהם בן אדם למקום, שם כתוב את חוקותיי תשמרו. חכמים אמרו, מה זאת המילה תשמרו? תעשו משמרת למשמרת. תעשו סייגים. כלומר, הרדיפה ביחס לשלום בשלב הראשון, היא צריכה להיות מכוונת לבן אדם למקום, כי יותר קל לרדוף את השלום הזה. בן אדם לחברו זה מסובך לרדוף. אם אני ארדוף את המדרגה שלי, הגעתי, מי יודע, אולי הכל יכול להתפרק אם אני ארדוף את זה בשלב הזה. אני עדיין לא שם. לכן הרדיפה, ההתגדלות, אשרי מי שגדל בתורה בשלב הראשון, יותר קל לכוון את ההתגדלות הזאת לבן אדם למקום. ולכן הפסוק הראשון מדויק, את משפטיי תעשו, ואת משפטיי רק תעשו. בן אדם למקום, רק תעשו מה שאמרתי, בן אדם לחברו, סליחה, רק תעשו מה שאמרתי לכם, לא יותר. אל תרדפו את השלום. השלמתם מן השכל הטבע בן אדם לחברו, זה מספיק. לגבי החוקים בן אדם למקום, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. שם אתם צריכים ללכת, להתקדם, לרדוף את השלום שהגעתם בן אדם למקום. אבל, כבר אני קורא בחתן סופר, אני השם אלוקיכם. אם אתם רודפים את השלום רק בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו, אז מצד אחד אני השם, יפה מאוד, חזק וברוך, אשרי מי שגדל בתורה, יפה מאוד. מצד שני, אני השם אלוקיכם, מידת הדין מקדרגת. מה עם בן אדם לחברו? פה אתה לא רודף את השלום, פה אתה לא מתפתח. וכולי, בואו נקרא לשונו. וידוע כי בתחילת העניין יותר נוח לאדם מתחסד ולהוסיף סייגים בדברים שבן אדם למקום. מאשר מלהיכנס לפנים משורת הדין בן אדם לחברו. כי קינת איש מרעהו היא. אך אחר ההרגל, בסייגים מוגדרים במצוות השם, בן אדם למקום, יזכה גם לזה. יזכה גם לזה, גם בן אדם לחברו, וממנו יעתק עוד עד שיהיו סייגיו וגדריו בעצמם התורה, ויעשה סייג לסייג. אמנם, כמו שהוא הזכיר מקודם, הכל בהדרגה, לא בבת אחת, פסיעה גסה, לא בפסיעה גסה, שלא תהיה מיטתו גורמת מיטה. כן, חס ושלום, אדם יכול לפעמים לדלג על שלבים, לשים על עצמו סייגים והתקדשויות, שהם לא ראויות לו כרגע בשלב הזה בכלל, ובמקום להוסיף לו חיים, כן, הרי זה כתוב, החי בהם, במקום להוסיף לו חיים, להוסיף לו מיטה. אז הוא ממית את עצמו, והוא מת במיטה הזאת שהוא ממית את עצמו. המיטה שאתה ממית את עצמך, הגבולות, הסייגים, הרדיפה אחרי השלום, היא צריכה להחיות אותך, היא לא צריכה להמית אותך. אז שלא יהיה מצב שהמיטה ממיתה אותך, אלא המיטה מחיה אותך, הסייגים מחיים אותך, וכו'. שלא תהיה מיטתו גורמת מיטה, כי אם חיים כנ"ל. וזהו את משפטי תעשו, פירוש. משפטי שבין אדם לחברו תהיה בבחינת עשייה בתחילת עניינו, לא בשמירה שהיא גדר לפנים מן השורה. רק תעשו מה שאמרתי לכם, לא לפנים משורת הדין. אמנם חוקותיי, בן אדם למקום, תשמרו אותם. אי אפשר בלא שמירה כלל. כמו שאמרו חז"ל, כל האומר אין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כמו שפרש בחובת הלבבות, אלא רק המשפטים הם בתחילה, הם בתחילת העניין בעשייה, והחוקים בשמירה ללכת בהם, פירוש ללכת מזה למדרגה אחרת שאחריו. לכן את משפטיי תעשו א', את חוקותיי תשמרו ללכת בהם ב', אני השם כי אתם הולכים בחוקים, אבל אלוקיכם כי במשפטים אתם רק עושים ולא שומרים ולא מתקדמים ולא הולכים. אני קורא. ומסיים, אני השם אלוקיכם מידת הדין, כי מי שאינו נכנס לפנים מן השורה עם הבריות, לא רק באדם למקום, מה קורה באדם לחברו, גם מידת הדין מדקדק אחריו. וההפך, המעביר על מידותיו מעבירים לכל פשעה, ולכן כתוב שם אני השם אלוקיכם. זה שלב א'. אם כן, ההתגדלות בתורה בשלב הראשון היא בן אדם למקום, כי בן אדם לחברו יותר קשה. אז את מה צריך לרדוף? בקש שלום ורודפהו. את מה? בן אדם למקום. אבל אפשר להסתפק בזה. מופיע הפסוק השני, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. אחרי שהאדם רדף את השלום של בן אדם למקום, עכשיו הוא יכול לרדוף את השלום של בן אדם לחברו. השמירה שלפנים משורת הדין, משמרת למשמרת, היא לא רק ביחס לחוקים, גם ביחס למשפטים, ושמרתם את חוקותיי, ועכשיו החידוש, ואת משפטיי. ואתה מפרש המדרגה שאחרי זה, והוא, שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, שיהיו שתיהם בשמירה, גם בן אדם לחברו, שיעשה לפנים מהשורה, לפנים משורת הדין, גם במשפטים של אדם לחברו. וכל זה כשהמגמה היא חיים, לחיות, לא סייג שממית אותך, סייג שמגדל אותך. הוא מסיים עוד אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שלבסוף יהיה הכל בעשייה. כי ישוב הגדר לתורה, כל זה יהיה עשייה, זה יהיה חלק מהחיים שלך, כל הישגים האלה, בין באדם למקום, בין באדם לחברו, ועל ידי זה וחי בהם. מדלג שתי שורות, הוא מסיים, אני השם, כי נתהפך הדין לרחמים. אם כן יוצא לפי זה, אם נסדר רגע את כל החשבון, יוצא ככה. תנאי ראשון לקבלת תורה, יצירת גבולות הגזרה לכוחות הגוף והנפש. תנאי שני לקבלת התורה, יצירת התאמה בין השכל האלוהי לבין הנפש והגוף. תנאי שלישי להתגדלות בתורה, רדיפת השלם הזה שהגענו אליו בהתאמה הזאת בין השכל לנפש והגוף, אבל בשלב הראשון רק בעניינים שבן אדם למקום. שלב רביעי, רדיפה, כלומר סכסוך. גם ביחס שבהתאמה בין השכל לנפש והגוף, גם בעניינים שבין אדם לחברו. והאידיאל שלו אנחנו שואפים להגיע לשלב האחרון, ששם כבר אי אפשר יותר להתקדם, אבל זה לא בשבילנו. זה משה רבנו. ואיכן שם ישראל נגד ההר. יוצא לפי זה, שפרשת יתרו, שהיא פרשת קבלת התורה, היא לפי הכיוון הזה של אדם סופר, לבריאות, מסדרת לנו את סדר ההתגדלות. הסדר ההתפתחות, גבולות גזרה לגוף ולנפש, התאמה בין השכל האלוהי לגוף ולנפש, חרחור מלחמה בהתאמה הזאת כדי להגיע למדרגה יותר עליונה, בשלב הראשון בן אדם למקום, ובשלב השני גם בן אדם לחברו. יוצא לפי זה, השורה האחרונה של כל המהלך הזה, שאם אנחנו הולכים בכיוון הזה, לפי הסדר הזה, לפי הדרגה הזאת, לאט לאט כמה כמה, אז אם אדם רוצה לבדוק את מדרגת התגדלותו בתורה, לבדוק את עצמו באיזה עניינים, של בן אדם לחברו. יבדוק את עצמו האם הוא משתפר בעניינים של בן אדם לחברו. האם מדרגת השלום בין השכל, הנפש והגוף שהוא הגיע אליה בשלב קודם, בין אדם לחברו, האם הוא יכול לשבור את המדרגה הזאת ולהגיע למדרגה יותר עליונה, להיות לפנים משורת הדין ביניהם שבין אדם לחברו. שם האדם נמדד. לא רק כמה דקות אתה מתפלל תפילה 18, אלא מה היחסים שלך עם החבר שלך בחדר. זאת מדרגה, זאת המדרגה היותר עליונה. כן. ברור. טוב, זה חומר למחשבה אחת, המספר הזה. נותן לנו כלים איך קצת לסדר אולי את ההתפתחות הרוחנית שלנו. שנזכה לקבל תורה בימים ההם, בזמן הזה. יישר כוח למי שהגיע, למי שהתאמץ, למי שקר לו, למי שחם לו, למי שמחכה לשלג באחד בלילה, בעזרת השם, וכו' וכו'. יישר כוח.